שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס, איתי הפעם טל קינן. טל, תודה שבאת בבוקר נפלא זה.
אהלן, בוקר טוב, כיף להיות פה.
כן, יפה. בלי למשוך זמן, טל, מה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי הוא המשחק אתמול של מינסוטה נגד דנבר, שכבר ראינו את השני משחקים לאט לאט שדנבר כבר מצליחים להתמודד עם ההגנה של מינסוטה, אבל סוף סוף באמת ראינו את תצוגת העל של ניקולה יוקיץ' עם 40 נקודות, 13 ריבאונדים, אסיסטים סליחה, ואפס עיבודים. ורגע ספציפי זה גם באמת הריבונד הגנה שהוא לקח, וממש בלי לחשוב יותר מדי, מסירת פוטר בכדירה לאירון גורדון לדן קל בצד השני, מה שנקרא ניקולה יוקיץ' במיטבו, וכיף לראות את זה בטח מול הגנה טובה כמו מינסוטה, וזה גם משהו שחשוב להזכיר, זה שיוקיץ' עושה מה שהוא רוצה, זה לא אומר שההגנה של מינסוטה רעה.
נכון. אגב, בהקשר הזה, ראיתי שבשלושת המשחקים הראשונים בסדרה שגובר שמר על יוקיץ', ואני יודע שהוא החמיץ משחק אחד, יוקיץ' עשה עליו 32%, 10-28. אז הוא לא כזה, זה לא היה כזה שמירה רעה. אתמול הוא עשה עליו 8-9 וקצת שדרג את הממוצע.
אבל גם סלים מאוד קשים, צריך לזכור את זה, זה לא הכל היה מאוד פשוט, פשוט ניקולה יוקיץ'.
נכון. אין סיבה למה הוא MVP כבר פעם שלישית. רגע השבוע שלי זה להראות כמה כולם מתעסקים בתפל. שוב, יש, היה את הלוטרי, התחיל גם הקומביין, כל מיני מדידות של שחקנים, רעיונות, כל המועמדים לדראפט, עושים כל מיני תרגילים וקפיצות. יש הרבה שמות, כמובן שכמעט כל התקשורת הולכת להתעסק עם ברוני. של מה אתה חושב על זה, ומה פה, ואיפה אתה רוצה לשחק, ואיך זה לשחק עם אבא, ואז הוא פשוט מרגיע אותם, אומר, זה מעולם לא היה החלום שלי. זה פשוט, אני יודע שאבא שלי דיבר על זה, אבל אני רוצה לבנות שם לעצמי. ואני ממש לא חושב על לשחק איתו. וכאילו די מעוטט שמעדיף לא. בין אם זה לאבא שלו, הוא כנראה הוא למד מאבא שלו להעביר מסרים דרך התקשורת, או שזה תמיד יכול להיות גם איזו הטעיה מכוונת כדי שלא יגנבו אותו ללייקרס.
אני די בטוח שהלייקרס רוצים לאמר עליו בבחירת סיבוב שני, והם פשוט מנסים לעשות הכל כדי שלא יבחרו בו איכשהו לפני כן.
כן, האמת היא שדווקא בחלק מהדברים היה לו קומביין לא רע. אמנם המידות שלו הוא די קטן, 6'1, זה בערך 1.85 מטר. אבל הוורטיקל שלו, שבודק את הקפיצה ואתלטיות, הוא עשה 40 אינץ', שזה מרשים, שזה אחד הגבוהים. וגם הראה יכולת חדירה ואחד על אחד לא רעות בכלל. האם זה משדרג אותו לסוף סיבוב ראשון? לא יודע. אבל נראה. יהיה מאוד מסקרן. אולי ניגע אחר כך בקטנה בדראפט הזה ובלוטרי, אבל בדראפט כזה פח כנראה שצריך איזה מישהו כזה, איזה סיפור פיקנטי כזה. טוב. הלילה הסתיימה אחת הסדרות המעצבנות. בוסטון קליבלנד. בוסטון שוב שיחקה עם האוכל שלה, שוב נתנה לקבוצה היריבה לנצח במשחק 2, למרות שאין להם שחקנים. באיזשהו שלב קליבלנד הלכה לטקטיקה, אם בוסטון יותר גרוע ככל שיש לנו פחות שחקנים, אז בואו נפצע שחקן כל משחק. אחרי אלן יצא מיטשל, משחק 5 גם היה לברט, אני מנחש שאם היה משחק 6 היו מוציאים עוד איזה 2-3 שחקנים, גרלנד אולי, והם מנסים לשחק עם דין וייד. כן, זו הבדיחה של אוהד סלטיקס ממורמר, שהקבוצה שלו מאוד מאוד בינונית בפלייאוף הזה. מה יש לך להגיד על הסדרה?
אני חושב שזו הייתה סדרה משמימה כמו שציפינו שהיא תהיה. אני איכשהו כל פעם נופל בלאמר על הסלטיקס שהצליחו לנצח סדרה אחת בסוויפ, ואני כל פעם אוכלת על הקרדה הזאת מחדש. אבל זה היה צפוי, וכמו שאמרנו מההתחלה, גם דיברנו על זה פה לפני שבועיים, שזה הזמן לתת לפורזינגיס לנוח, להגיע כמה שיותר רענן לשלבים המתקדמים באמת של הפלייאוף, שיהיה אתגר. אני, אבל מה שאני כן רוצה להעלות תהייה מהסדרה הזאת,
כן.
זה עד כמה באמת הסלטיקס צריכים להיות מודאגים. כאילו, מצד אחד, אתה יודע, הם מנצחים את כל הקבוצות בקלות, מצד שני להם שום אתגר. השאלה היא האם הדבר הזה, לכל קבוצה אחרת הייתי אומר, אוקיי, זה מעולה שקבוצה היום מסוגלת לשמור על האנרגיות שלה עד לגמר.
זהו,
אתה אומר לעצמך, אצל הסלטיקס חסר להם איזה משהו, חסר להם איזה קילר אינסטינקט, אתה רואה באמת הייתם בפלייאוף ממש בינוני, ואתה אומר לעצמך, בוא, הם יכולים לחטוף סתירת השכמה מאוחרת מדי בגמר, זה היה, כל המשחק שלהם הוא מאוד מדאיג, אני לא, אתה לא רואה את הענת כדור שאפיינה אותם, הרבה הירו בול, אתה רואה אפילו דריק ווייט לפעמים, כאילו, פתאום, לא יודע, עושה עלה בבאלה ומיידי שלשות בלי שום תכלית להתקפה, כמו שהסלטיקס יודעים לעשות. ואגב, זה גם יכול להיות שבאמת פורזינקיס חסר לזה, עם הפיק אנד פופ שהוא מייצר והריווח שהוא מייצר, ומקל בפיק אנד רול על טייטום ובעיקר על בראון, שנראה יותר טוב בטח כשפורזינקיס משחק. בסדרה הזאת באמת ראינו איך הגבוהים, כאילו הגבוה באמת של קליבלנד, מובלי תחן אותם, אבל
נכון.
זה לא באמת שינה משהו מעבר לזה, אני גם לא באמת מודאג מהגנה של הסלטיקס בצבע כשפורזינגיס ישחק.
אחת השאלות, יש בעצם שתי שאלות מהסדרה הזאת אחרי, באת לאחור, מהצד של קליבלנד, ואני עוד שנייה אגיע לזה שלך. אחד זה שאלת דונובן מיטשל, היו הרבה רמיזות ושמועות שכנראה הוא שיחק את משחקו האחרון במדי קליבלנד. בריין ווינדהורסט כבר עדכן מי בדיוק הקבוצות המתעניינות שעוקבות אחרי המצב ושולחות גישוש, והיום בבוקר שמס דיווח שאחרי הניצחון קובי אלטמן, המנג'ר של קליבלנד, נכנס למשרד של ביקרסטאף, ומול העוזרים שלו והצוות שלו, נזף בו על כך שנתן יותר מדי דקות ויותר מדי מאמץ לדונובן מיטשל, ובגללו הוא נפצע. כמובן שגם העלה תהיות לגבי עתידו, האם ביקרסטאף שיחק את משחקו האחרון בקליבלנד? כשמצד אחד יש את הדיווח הזה של שמס, מצד שני, כל מיני שמועות ודיווחים שבכירים בהנהלה דווקא מחבבים את ביקרסטאף. שלדעתי זה איזה רמיזה לדן גילברט. מעניין. אני לא יודע כמה זה אשמה של ביקרסטאף ההפסד הזה. לא יודע איזה מאמן יכל לעשות תוצאה אחרת. ובמיוחד אני לא יודע איזה מאמן שהם יכולים להביא, שיביא להם תוצאות יותר טובות, הם צריכים לחזק את הסגל, לא מאמן.
אני בסקור חושב בקליבלנד היה להרבה כישרון, יש להם בעיה שהם קצת, והשנה הייתה מאוד בולטת, כי שנה שעברה זה עוד יחסית הסתדר, אבל הם לא מצליחים לשחק בצורה טובה, גם מובלי ואלן ביחד, וגם גרלנד ומיטשל בצורה אפילו חמורה יותר. בגלל זה גם לאור התהייה שלך, אני גם כן לפני יומיים העליתי בדף טוויטר שלי, כאילו סקר, כאילו מי, האם באמת נראה, מה נראה לכם שיקרה עם מיטשל וגרלנד, האם שניהם יישארו בקליבלנד, האם באמת הקאפס יפתחו עונה בלעדיהם. עכשיו מן הסתם ה-obvious דווקא מבחינת קליבלנד יהיה להיפטר מגרלנד, שגם היו עליו שמועות עוד במהלך העונה, הבעיה היא שמיטשל מסיים חוזה. לא, סליחה, בעצם אופציה צריכה
למיטשל מסיים חוזה שנה הבאה, כן.
שנה הבאה.
יש לו עוד שנה, אבל מצד שני הוא יכול עכשיו לבקש טרייד. כן, לא, פשוט יכול לבקש טרייד. ואז או שאתה לוקח הימור שתצליח לשכנע אותו עד לקיץ הבא, או שהוא יעזוב לך, אותך, או שיחתום הערכה בקיץ הבא כי עשית איזה משהו מגניב, או שאתה הולך על בטוח ועושה עליו טרייד.
בקיצור, אז אני לא חושב את הרמת כישרון שהם נמוכה, אני חושב שהם פשוט לא מותם לשחק אחד ליד השני. אני גם חושב שגרלנד שחקן הרבה יותר טוב ממה, מאיך שהוא מתבטא כרגע בקליבלנד. אפשר להגיד שזה אולי גם קצת על המאמן, למרות שביקרסטאף עשה עבודה טובה שם בשנתיים שלושה, בשנתיים האחרונות, ובסדרה הזאת בטוח הוא לא יכול להוציא תוצאה טובה יותר. אני כן חושב שהסדרה נגד אורלנדו הייתה מזעזעת, סדרה שלא הייתה להגיע לשבעה משחקים, ויכול להיות שעל זה הוא שלם את המחיר, אבל בכל מקרה, לא יודע, אולי מאמן אחר הצליח למצוא לייצר איזושהי היררכיה, איזשהו סדר, איכשהו שזה יעבוד בין הצמד גרדים האלה. מצד שני, אנחנו רואים בהרבה קבוצות, שכששני גרדים שלך לא עד כדי כך מוכשרים, סתם, נגיד, אטלנטה זו דוגמה טובה לכך, מרי ויאנג, אז ממש קשה לשחק עם שני מובילי כדור דומיננטים, לא כולם לוקה וקיירי.
נכון, שגם שם יש בעיות, וצוחקים עליהם שחצי ראשון זה לוקה וקיירי מסתכל, וחצי שני זה קיירי ולוקה מסתכל, למרות שהלילה זה לא היה ככה.
אני לא כל כך רואה את זה גם בפלי אוף הזה, אני דווקא רואה את קיירי מאוד אדפטיבי, וראינו את זה גם בכל קבוצה הטובה שהוא שיחק, בין אם זה לצד לברון, בין אם זה לצד דורנט והרדן, הוא שחקן אוף בול מצוין. זה עניין של כמה בורג במוח משוחרר באותה תקופה. כן. זה הכל.
טוב.
כרגע הוא נראה מודק היטב. בכל מקרה, לגבי קליבלנד, אז אני כן מאמין שזה מעבר למאמן, והקאבס לא מרגישים שהם לא מצליחים למצוא פתרונות לאיך לשחק ביחד, וזה אומר שאנחנו נראה את גרלנד עובר בטרייד. אני גם, אני לא רואה את שניהם פותחים את העונה, אבל אני חושב שגרלנד יהיה זה שיעבור.
יכול, אתה לא רואה מצב שנגיד יביאו איזה מאמן ויגידו להם אוקיי, תנו לו צ'אנס, ואם לא אז נעביר אתכם בדדליין, רק תשמרו על פרופיל נמוך.
אז זרקתי איזה משהו מקודם שיכול להיות שינסו להחליף מאמן ושהוא אולי יכול לנסות לעבוד איתם בארץ. אני חושב שיש שם איזושהי תחושת מיצוי והם מאוד מוכזבים מהשנתיים האלה, ואני חושב שהסדרה נגד אורלנדו הדליקה להם איזה נורה אדומה כדי של אנחנו לא נפיל את זה רק על מאמן, אנחנו מבינים שאולי יש פה משהו מעבר לזה.
טוב. טוב, הצד של בוסטון, שיחקו בצורה בינונית, לקחו באיזי, גם אחרי שהכוכב של היריבה, הם במקום לדרוס, הם פשוט הורידו הילוך, ועשו את זה יותר מדי צמוד, זה הספיק להם ל-4-1, בתקווה שהסדרה בצד השני כן תגיע שוב למשחק 7, אם כן זה שחזור מושלם של הסיבוב הראשון, ואז זה ייתן להם עוד קצת מנוחה חשובה, גם לפורזינגיס, גם לשאר. סיבוב הבא פורזינגיס אמור לחזור, אבל מה שעצבן אותי זה העובדה שאני ידעתי, ואוהדים אחרים ידעו, כאילו לפני שהסדרה התחילה, אני כתבתי פריוויו, וכתבתי, יהיה משחק שבוסטון תפסיד בגלל זלזול. כתבתי את זה לסדרה הראשונה, כתבתי את זה לסדרה השנייה, אני לא נביא, אני לא איזה גאון גדול, אני חושב שכל מי שטיפה רואה כדורסל חשב בדיוק אותו דבר, וזהו. וזה מעצבן, כי זה מעצבן שהם עושים את זה. למה? למה אתם לא יכולים לסגור עניין, לשחק כמו שצריך, מזולה נותן לכם סכמות התקפיות גאוניות, למה אתם זונחים אותם באמצע, למה אתם מזלזלים מבחינת רמת ביצוע, למה, פשוט, זה, והדבר שהכי, ואם עוד המשחקי שניים האלה לא שברו אותי, אז מה שבאמת שבר אותי, זה המסיבת עיתונאים של טייטום אחרי משחק 2, שאחרי ההפסד הוא שואל ברצינות העיתונאים, למה אתם באים אלינו בטענות? אנחנו לא סופר טים, אין לנו נציגים באף אחד מהתארים, MVP, שחקן שישי, שחקן הגנה, כאילו, אתה אמיתי, אתה רוצה סתירה, למה יש מכם ציפיות, חתיכת טמפית, סיימתם את העונה הסדירה, 14 משחקים לפני כל קבוצה אחרת, לא נתנו לכם תארים, כי לא ידעו את מי לשים כמועמד, כי היה מלא אופציות. ויותר מזה, יש תואר אחד שכן בוסטון זכתה בו, שזה מנג'ר העונה, שניתן לברד סטיבנס, על שבנה קבוצה מטורפת. ואני חושב שהמשחקי שתיים עוד שברו אותי, והצבנו אותי לגבי טייטום, אני חושב שהמסיבת עיתונאים הזאת, זה מה שסופית שבר אותי, וכאילו, ראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אנחנו לא הולכים לקחת אליפות לעולם. זהו, פשוט ככה.
טוב, אין סיכוי. כמובן שאתה עובר דרמטי, ובסופו של דבר בוסטון עדיין
לא, אני, תקשיב, אתה מכיר את זה, כל כוכב איזוטרי של קבוצת אמצע טבלה אומר לך, כן, אנחנו קבוצה לאליפות, אנחנו לגמרי חומר לאליפות שיכול ללכת עד הסוף, אנחנו יכולים לנצח.
אבל יכול להיות שהם מנסים קצת להוריד, אני לא מבין למה הם מנסים להוריד את הציפיות, אבל יכול להיות שזה מה שמרגיע אותם. אני חושב שהסיבה שלהם זה בגלל שהם כל הזמן תמיד דיברו מה, אתה יודע, תמיד הם יודעים מה הציפיות מהם, זה לא שהם באמת מתכחשים אליהם. נסים איכשהו להוריד את מד הלחץ, אני חושב שהקבוצה הזאת, יש לה בעיות מני טיים, יש לה בעיות, לא יודע, בעיות סטרס, שכל פעם אנחנו רואים ש... גם ברגעים שאנחנו מצפים מהם לנצח ובצורה די מובהקת ומוחלטת, אז משהו קורה שם, והם מנסים לפתור את הבעיות המנטליות כנראה בסוג של משפטים כאלה. תשמע, טייטום יכול להגיד מה שהוא רוצה עד מחר, כן? הוא יודע שהם קונטנדרים. הוא שכח שהולכים להיכנס להם שני שחקנים לחמישיות העונה, כולל אחד לחמישיית העונה, עוד שני שחקנים לחמישיות ההגנה. בוא נגיד שזו קבוצה לא רעה.
ברור. זה קבוצה מצוינת.
לא, לא, אני צוחק, זה בציניות, זה קבוצה לא רעה, כן? אם זה לא עבר דרך המיקרופון.
כן, זה פשוט לתת לו סתירה.
אני חושב שאנחנו, סליחה, אני מקווה שאנחנו נראה את טייטום משחק כמו הסופרסטאר שהוא יכול להיות, כי בפלייאוף הזה אנשים קצת שכחו וקל לזלזל בטייטום, אבל זה שחקן שהראה כבר שהוא גם מגיע ללבלים האלה של טופ 5 בליגה. הוא גם, שוב, הנה, גם בשנה נטולת עמדות, הוא הולך להיכנס לחמישיית עונה. ואני לא מקבל כל מי שאומר לי ג'יילן ברונסון במקום ג'ייסון טייטום, זה לא מתקבל על הדעת. בכל מקרה, הסלטיקס יגיעו לגמר, כאילו, הם יגיעו לגמר, והם יגיעו רעננים, וצריך לא לבטל את זה. בבוז, אפילו שאנחנו רואים קצת איזושהי שננות, ולמרות כל מה שאמרתי מקודם, אני חושב שהם בהחלט יכולים לנצח את דנבר. במידה אם וכאשר שזה יהיה הגמר שהרוב חזו מתחילת העונה.
אני אלך עם התחזיות שלך, אם הם באמת ימשיכו גם בגמר, להתאים את הרמה שלהם לרמה של היריבה, ויקשיבו למה שמזולה פאקינג אומר להם, ולא יחזרו, ולא כל פעם הוא מסמן איזה תרגיל, ואתה רואה, תראינו, ופתאום זה משתנה, ופתאום מהסט הרגיל שהם עושים, בסימון הזה זה פתאום חוזר לאיזה... בידודים ולא יודע מה.
כן, אבל שוב, אנחנו צריכים, אני באמת חושב שחוץ מדנבר, שאתה רואה את זה בצורה הכי בולטת, אתה באמת את התנועת התקפה התמידית שלהם, הרבה קבוצות בסיבוב הזה כבר נופלות לבידודים בכל משחק, ואתה לא רואה יותר מדי סטים, ובאמת אנחנו רואים,
זה
אנחנו
נכון.
נדבר, אנחנו נדבר על זה גם כאילו בהמשך הסדרות.
נכון.
כמעט כל סדרה נראה ככה חוץ מדנבר.
כי בפלי אוף, אתה מגיע להגנות, פסיכיות, ומתישהו אתה צריך את הכוכב שידע לקחת על עצמו. אבל זה במקרים מסוימים, ולא טיפה כשקשה, אלא כשבאמת ההגנות מתעדקות מאוד, או סוף שעון. לא להתחיל עם זה התקפות.
אתה צודק, אני פשוט חולק עליך, זה לא המצב. אנחנו רואים קבוצות שזה ה-go to move שלהם. הניקס הולכים לג'יילון ברונסון בצורה קבועה, בלי לחשוב בכלל. ה-OKC בקושי מניע כדור, SGA חייב לחלץ אותם בכל סיטואציה, לפעמים מנסים איזשהו פיק אנד רול עם צ'אט ו...
יאללה, בוא נעבור באמת לטנדר.
בוא נעבור לטנדר.
נתנו יותר מדי זמן לקליבלנד בוסטון מהראוי להם. יאללה. כרגע הסדרה ב-3-2. אתמול דיברנו על זה שהמשחק 4 כנראה היה צריך ללכת לדלאס. זה היה מדהים, זה היה יותר חרבון של דלאס מאשר ניצחון של... אוקלאומה סיטי, וזה באמת, הם עשו, אנחנו נדבר על זה גם, שהם עשו דברים מדהימים, טקטיים, לו דורט עם הגנה מדהימה על לוקה דונצ'יץ' מהספסל, קייסון וואלאס ואחרים, שומרים כמו, אני לא יודע מה, ובאמת עושים עבודה טובה, ועדיין, משחק 4, אוקלאומה סיטי במשחק מדהים, כמעט מושלם שלה, דלאס במשחק רע, וזה לגמרי לגמרי יכל להיות אחרת, והלך על איזה זריקת עונשין של לוקה שהלכה החוצה, או איזה החטאה מהשדה שכן נכנסה או לא נכנסה פה או שם.
כן, המאב סבילו כל המשחק, ובפרשים גם לא כל כך קטנים, ודי שלטו בו, ופשוט בסוף, בצורה אירונית לחלוטין, דווקא הם הוציאו לפועל, לא הצליחו להוציא לפועל, כאילו, מה שרגילים
לך. וראינו, שהיום משחק 5, הם כן, הם הם נשארו טובים, לוקה עם משחק מדהים, עשה טריפל דאבל, קיירי ארווין קצת התאושש מהמשחק המאפן שהיה לו, שהוא סיים את משחק 4 עם 9 נקודות, כשהכוכב השני שלך מסיים בחצי תפרטי, זה לא משהו, עם כל הכבוד להגנה של דאלס, של טנדר, שדאגה שזה יהיה פעם שנייה שלו בסדרה, שהוא מסיים חצי תפרטי. עדיין.
אתה רואה שזה הרבה תלוי בקיירי, הוא גם לא קופה את עצמו למשחק, גם היום. הוא סיים 12 נקודות, זה לא הרבה, אבל זה היה אחרת, הוא קלע את הסלים שצריך, הוא לקח את הכדור שצריך. הוא גם כן לדעתי היה לא רע במשחק 4, פשוט תפקד כמו רולפלר ולא כמו כוכב שני. הוא היה צריך לקחת הרבה יותר עליו בסוף כשלוקה פשוט נראה צולע. עכשיו, אני אגיד לך מה התהייה שלי, אני חושב שלוקה באיזשהו מקום, ואנחנו יודעים גם שהוא מאוד טוב בזה, הוא קצת נח על המגרש, הוא לא נתן את כל האנרגיות שלו, כי הוא יודע שהוא חייב להיות טוב בהמשך הסדרה. היום באמת ראינו את המשחק הכי טוב שלו בפלי אוף, והוא סוף סוף, הוא עשה את הקריאות שלו כמו שצריך, סוף סוף הוא עושה את הסטאפ בק פרי, אני חושב שזה המשחק עם הכי הרבה שלשות שהיה לו בפלי אוף, 5 שלשות הוא קלה היום. הוא הצליח להגיע לצבע בצורה קלה, כאילו נוחה יותר. ושוב, גם היום, דורט עשה את אותה עבודה, היה אגרסיבי ואלים באותה הצורה, ושאמר, טוב, אני מת על מה שדורט עושה בסדרה הזאת, זה פשוט, יש לפעמים, כאילו, אתה לא באמת תמיד יכול להגביל את לוקה דונצ'יץ', זה הרבה, הוא מגביל את עצמו. סתם, אחד המהלכים שכאילו הכי לקחתי מהמשחק הזה, נגיד מבחינת איך לוקה סוף סוף מגיב הרבה יותר מהר, זה ניסו לעשות עליו לייב לי חסם, סליחה, פי ג'י וושינגטון בא לפיק, בפיק אנד רול גבוה, הם באו עשו בליץ, דורט ומי זה היה השומר של וושינגטון, אני לא זוכר עכשיו, לא משנה, עשו עליו בליץ, ולוקה פשוט קפץ בין שניהם, מסר את הכדור לחצי פינה, קיבל, ממש כאילו נתן גיב אנד גו, עבר בין שניהם כאילו באמצעות מסירה, את הבליץ, קיבל בחזרה, השומר של לייבלי היה חייב לבוא לעזור לאמצע, הרים אותו לאליופ קל. וזה הדברים שאתה לא רואה את לוקה פתאום מגיב מחשבתית מהר, שזה היה לי יותר מוזר לראות, כי זה דברים שפחות קשורים לפצירה. אבל עדיין, אתה רואה, הוא עבודת רגליים הייתה יותר טובה, הוא רץ יותר, גם שמר מאוד טוב היום, שבמשחקים האחרים בסדרה פחות ראינו את זה. ודלס נראית מאיימת, נראית מאיימת, ואת אומר לעצמך, האם הם יכולים לאתגר את דנבר כשהם בריאים? סליחה שאני כבר, כאילו, שוב, דנבר עוד לא עלו, אבל דנבר כרגע נראית הקבוצה הכי טובה בליגה, ודנבר נראית הקבוצה הכי מרשימה בינתיים בפלי אוף. ואני חושב שלדלס יש מה למכור מולם, גם אם לא לנצח, כי אני לא יודע עד כמה אהרון גורדון מסוגל כאילו באמת לייצר את צעדיו של לוקה בצורה קבועה, אני חושב שלו דורט שומר יותר טוב מאהרון גורדון. נכון. מצד שני, נראה לי אנחנו קצת, אני קצת מקדים פה, אני מתחיל לנתח פה דברים שעוד לא קורים. כן. איך אתה רואה את המשחק הבא בדלס, את משחק 6?
זה תלוי, שוב, זה יהיה לדעתי יותר שוב של דלס להפסיד מאשר של אוקיסי לנצח. הטנדר נחמדים, מצוינים, היתרון העיקרי שלהם שהם באים בלי לחץ. הם ברור להם שהם הקבוצה השנייה הכי צעירה בליגה, ברור להם שיש עוד הרבה הזדמנויות. לדלס לעומת זאת יש מלא על התקרת שכר, יש את החוזים של לוקה, של קיירי, כל מה שהם הביאו, את פי.ג'י וושינגטון שצריך לחדש חוזה. יכול להיות שהחלון שלהם נסגר יותר, ייסגר יותר מקרוב, אז יש יותר לחץ. לטנדר אין בעיה להפסיד את זה, וחלק מהזמן אתה גם רואה את זה, שהם באים שאין להם לחץ. כאילו דגנות פשוט אמר להם, הכל טוב. לא חייבים לנצח, יאללה, בואו ברבק. וזה עושה הבדל. עכשיו, דיברנו אתמול באישי על ההגנה שלהם, שזה קצת מסקרן אותי, כי זה הולך נגד היגיון של כדורסל. אחד העקרונות של כדורסל מודרני, זה פשוט לשמור על השלוש, במיוחד על הפינות. כי זה העמדה שהכי קל לקלוע מן הנקודות. לעומת זאת, הטנדר עושים בדיוק ההפך, הם מתרכזים באמצע ובראש הקשת, ודי מזניחים את הפינות. אז נכון שכמו היום, יש לפעמים הצלחות של פי.ג'י וושינגטון, שהיה לו איזה משחק שהוא התפרע משם, והיום דרק ג'ונס, זה סוג של אימור ש-50-50, אבל בחלק מהזמן זה עובד, ואומנם זה כנראה לא מה שיביא אותם לניצחון, אבל מבחינת הסקרנות כדורסל, זה מאוד מסקרן אותי לחשוב למה זה עובד, ובאיזה מקרים אחרים זה כן יכול לעבוד.
כן, האמת שזה מעניין. אני גם חושב שהטנדר, כאילו, הם לא נופלים פה בהגנה, הם נופלים בעצמם על היכולת לבצע. אתה רואה גם, אני רואה יותר מדי מהלכי אחד על אחד של שי, שלפעמים עובדים, לפעמים לא עובדים. גם כן, הטנדר שמים עליו הרבה גופות גבוהות וחזקות שמפריעות לו. דריק ג'ונס ג'וניור עושה עבודה נהדרת, ואפילו מצליח לחסום אותו לפעמים, למרות ששי מאוד ארוך.
הם גם עושים עליו לפעמים דאבלטים.
כן, אבל הרוב זה חילופים, וזה היתרון של לייבלי וגפורד, שהם שניהם יחסית יוצאים סבבה. אתה רואה את לייבלי עומד בחילוף עם שי בצורה מעולה. גפורד יותר קשה לו, אבל לייבלי עושה את זה מצוין, בגלל זה הוא גם לאחרונה מקבל יותר דקות.
כן.
ובגדול הבעיה שלהם זה אקסקיושן, אין להם מישהו שיוציא לפועל לידו. זה לרוב בדרך כלל הקלעי השני, אחרי שי, יסיים 12-14.
זה עוד ג'יילן או צ'ט או כל מי שמסתדר.
כן, אבל הם לא עוברים את 14 נקודות לרוב.
נכון.
נגיד, פי.ג'י. וושינגטון, אתה יודע, עכשיו במשחקים שלוקה וקיירי היו, בעיקר לוקה היה פחות טוב. אתה רואה, פי.ג'י. וושינגטון עושה עם 21 נקודות, 27 נקודות, 19 נקודות. ומנצל באמת את האוברלוד שאוקלהומה סיטי בעצם מכווץ את ההגנה עליהם. והם קולים את הזריקות הפנויות האלה. אתה רואה דריק ג'ונס ג'וניור בשני משחקים רצופים מעולים התקפית, כי הוא מצליח נכון. לנצל את הזריקות החופשיות. במשחק הראשון, אחת הסיבות שהמאבס התפרקו בסוף, זה אמנם נגמר בדו ספרתי, אבל זה היה משחק הרבה יותר צמוד, וזה אגב המשחק היחידי בסדרה הזאת לדעתי שלא היה בשליטה של דאלאס, ומה שקרה זה פשוט שאוקלהומה סיטי בעיקר אמרו מג'וש גרין, אמרו גם מדריק ג'ונס ג'וניור, אבל אמרו בעיקר מג'וש גרין. ג'וש קרין גלה 3-8 בזה במשחק הזה, שזה לא רע, אבל זה גם לא מספיק טוב, בטח שאתה מפרק את השני כוכבים של היריבה, וזה בעצם מה שאפשר להם כאילו לנצח את המשחק הזה, ואז גם פתאום השלשות שלהם נכנסו ברבע האחרון, והם ייצרו בריחה. אז בטקטיקה הזאת, זה כאילו זה יכול לעבוד, אבל ברגע ששחקני המשנה יודעים להתעלות על עצמם ולנצל את המבטים שלהם, אז זה אחרת. ואגב, גם דאלאס, כמה שאנחנו מקטלגים אותם כקבוצת הירובול, דווקא אצלם אתה גם כן רואה הרבה פעמים את הקריאה הנכונה, את המסירה הנכונה בזמן. אתה רואה גם קיד כן מנסה לייצר כזה דברים נגד האזורית המוזרה הזאת, וכן משחק מה שנקרא גימל קלאסי, כזה שם שחקן באמצע שיודע... וגם לייבלי עושה את זה לא רע לפעמים, שיודע בעצם להעביר את הכדור מהאמצע לחלקים הפנויים, וגם כמובן לוקה שפשוט תקרא את זה מהפיק אנד רול, וידע לעשות הריד כבר דוח לפינה.
כן, עוד איזה התאמות טקטיות שראית מעניינות?
טוב, מהר מאוד עברנו ללייבלי גפורד על גידי, וגידי כבר לא פותח, נראה לי כבר משחק שני רצוף שלא פותח. הרדי שיחק היום, והיה טוב, ג'יידן הרדי, לא ציפיתי ליותר מדי דקות שלו, והוא היה לא רע בכלל, גם כן הרים את לייבלי לשני אליופים יפים, מאוד מהיר, חודר טוב לצבע.
כן, אז זה הג'ו פתח במקום ג'וש גרין.
כן, בשני המשחקים
האחרונים. סליחה,
ג'וש גידי, ג'וש גידי. פתח בשני המשחקים האחרונים, שזה היה על פניו כאילו יותר חכם, גידי בסדרה נוראית, וגם קשה, כאילו קשה.
רגע, הרדי משחק בדלאס.
כן. הרדי משחק בדלס, הוא הרים את לייבלי לשני אליופים היום, כאילו דיברתי על שני הצדדים.
אוקיי.
כן, נראה לי בגלל זה בלבלתי אותך בין גידי לזה, בין גידי לגרין. בכל מקרה, איפה הייתי? שארדי, כאילו זה שליפה טובה של קיד, שנתן באמת אולי קצת יותר דקות מנוחה ללוקה וקיירי, ועוד גר דינמי שמסוגל לקלוע מבחוץ ולהגיע לצבע. וגם מסתבר לעשות קריאות טובות, לא ידעתי שיש לו את זה. לגבי גידי הופך להיות לאט לאט ללא שחיק, ואנחנו רואים באמת שאתה העזרה מהצבע, אני ציפיתי שהיא תגיע קצת מלוקה האמת, שישימו את לוקה על גידי, כדי שיהיה לו קל יותר, אבל לוקה סך הכל מסתדר טוב הגנתית, אז הלכו על ההתאמה הקלאסית שהרבה קבוצות עשו, שזה לשים את הסנטר עליו, ובאמת זה גם מאפשר הרבה יותר עזרה בצבע, מקשים על צ'אט ברמות, וכמובן שליטה בריבאונד. למרות שדווקא ראינו את הטנדר במשחק 1 ו-2, בעיקר כן לוקחים הרבה ריבאונד התקפה, הם פשוט לא מצליחים למנוע גם את הריבאונד התקפה של דאלאס, שזה היה ברור.
שורה תחתונה, לדעתי, הטנדר יכולים לעשות מלא התאמות, נגמרו להם לקלפים בשרבול, ובאמת, יש שלב בכל סדרה, שכל צד שלף את כל המהלכים שלו, ואלא אם כן אתה פופ או ספולסטרה, אז במשחק 6-7 כבר אין לך, ולפעמים כבר ב-5 אין לך יותר מדי תרגילים חדשים או הפתעות, וזה שני הצדדים מכירים אחד השני, ואז זה באמת נופל על ביצוע. אני חושב שראינו את ההתחלה של זה במשחק הלילה, וזה מכאן זה סדרה של דאלאס לדעתי, הם יצטרכו, זה יהיה עליהם להפסיד.
אני בדיוק מהסיבות שמניתי בפריוויו שכתבתי על הסדרה הזאת, אני באמת חשבתי שהסדרה הזאת תיגמר 4-2 לדאלאס, אני חושב שהם יגמרו את זה גם בבית. שוב, לוק הפצוע זה מדדה, זה מדאיג אותי, אבל אם הוא יצליח לשחק כמו שהוא שיחק היום, אז אלו המאבס ינצחו את זה, בעיקר גם שכמו שאמרתי, זה נראה שבכל משחק בסדרה, חוץ מהמשחק הראשון, וגם במשחק הראשון, המאבס היו במשחק, אלו, הם היו בשליטה מלאה. מה שקרה אתמול היה, הייתה באמת, לא אתמול, סליחה, שלשום, הייתה מידע...
משחק קרבה.
כאילו הייתה מידע...
זה בעיקרון הייתה כזה... צריכה להיות סדרה... שהייתה אמורה להסתיים היום והיינו עושים, צריכים לעשות כבר סיכום סדרה.
וכן חשוב לציין שהטנדר נותנים גם פייט בכל משחק, והטנדר נראים מצוין בכל משחק. אני לא זוכר קבוצה שלוחצת בכזאת אינטנסיביות כל המגרש בחלקים מרחבים שלה, כאילו של המשחק, ולא רק בסופי משחקים. זה, בין היתר זה בזכות זה שהם צעירים ואנרגטיים ויש להם הרבה מאוד שומרים טובים. פשוט לא חושב שיש להם באמת איזשהו סטופר על שמספיק מסוגל לעצר את לוקה, גם עם כל הכבוד ללודורט, ויש לי הרבה כבוד ללודורט. מצד שני, כאילו בינתיים זה, כאילו, כרגע לא, כנראה שלא צריך כזה הרבה כדי לעצור את לוקה, ועדיין המאבס יותר טובים.
כן. טוב, נעבור לסדרה הבאה, עם זאתי די... די נותן את הרגשה של אוקיי, סיימנו את התרגילים, מכאן זה אנחנו יודעים מה הולך לקרות. הסדרה הבאה די מבלבלת אותי, כי כל משחק זה פשוט סיפור אחר, ואני מדבר על ניקס אינדיאנה, שאחרי משחק 4 הייתי בטוח שהניקס גמורים, וזה סדרה של אינדיאנה. אחרי משחק 5 אני בטוח שאינדיאנה גמורים, סדרה של הניקס. משחק הבא יכול להיות שוב השתנו דברים. אני לא מבין כל כך את הסדרה הזאת, לא יודע לתת תחזיות. לפני שאני אתן את הטייקים שלי, שהם בעיקר ביקורת על קרלייל, אז מה לך יש להגיד על הסדרה הזאת?
קודם כל, אני לא מתרשם מאינדיאנה בשום צורה. גם הניצחון במשחק 3 היה בזכות השלשה המשוגעת של נמבהרד, שחבל שבורנסון לא טיפה עוד יצא ללחוץ אותו, זה המשחק של הניקס, לנסות לגנוב אותו אחרי שהם גמרו את עצמם. משחק 4, הם פשוט עשו טעות שהם לא הושיבו את כולם מהר מאוד, אחרי שזה נראה רע מההתחלה.
נכון.
לניקס אין רגליים, אבל הניקס קבוצה יותר טובה, והניקס אם הם קבלו טיפה אוויר, אני מאמין שהם גם ינצחו את המשחק הזה בחוץ ויעלו. זה מכעיס אותי, כי אינדיאנה הזאת, א', יש לה כישרון ויכולה לשחק הרבה יותר טוב, הכדורסל שלה נראה לה.
כן.
עם כמה זה שהם קולים הרבה נקודות, הכדורסל שלהם לא נראה כזה טוב. אז מייל סטרנר סבבה, משחק את הפיק אנד רול עם, פיק אנד פופ עם אלי ברטון, ותופר את השנשות שלו, אבל משום הוא הפסיק לשמור, הוא שכח את זה שהוא אחד המגנים הטובים בליגה. אלי ברטון לא נראה כמו רבע מהשחקן שהוא יכול להיות, אני כבר לא יודע אם זה מהפציעה, או כאילו זה לא יכול להיות שההתאוששות היא כזאת רע. אני באמת חושב שזה גם כי זה פלייאוף ראשון, והוא עדיין מסתגל לדברים, הוא כן יהיה שחקן פלייאוף טוב בהמשך, אבל זה משהו פה הרבה מעבר לפציעה, אי אפשר רק לתרץ את הפציעה בזה.
אני לא חושב שזה הפציעה, ועוד מעט אני אסביר למה אני חושב שזה...
וסך הכל הסגל של אינדיאנה הוא מגניב, הוא צעיר, ואני כן מקווה שהם יעשו עוד מהלכים, והם יבינו שהם לא... שגם אם הם כן יגיעו לגמר המזרח, או שתישארו בשלב הזה של חצי גמר המזרח, הם לא באמת קבוצה שמספיק טובה כדי להגיע שוב למעמדים האלה. והם גם שיחקו לא ממש טוב נגד מילווקי, הם פשוט ניצלו שתי קבוצות שבורות כדי בכלל להיות בתמונה. אז לכן בשבילם אני מקווה שהם יעשו עוד מהלכים להתחזק בקיץ, יש להם גם את מאסטורין שיחזור מפציעה, ג'אריס ווקר כרגע זה שחקן שלא סופרים, והוא מעניין מאוד מה יהיה איתו, שהוא יכול להיות נפס טרייד, ויש להם גם עוד הרבה בחירות, בפועל הם העבירו רק את הבחירה של 26, שתי הבחירות של 24, שתי בחירות שהראפטורס יממשו השנה, אז יש להם עוד כלים. ולגבי הניקס, מה אפשר עוד להגיד על הניקס? הקבוצה הכי מרגשת בפלייאוף, ג'לן ברונסון, לא יאמן איך הבן אדם הזה מסוגל לייצר סל מכל סיטואציה, כמה באמת, אלן אייברסון המודרני, באמת.
והוא עוד משחק פצוע, והוא משחק מדהים.
כן, ואתה רואה את כל החבר'ה מסביבו, באמת חבורה של אפורים אנרגטיים, דיברתי על זה פה לא פעם, מחליפים על הכל, שומרים כמו פסיכופטים, באמת, הידיים שלהם בכל מקום, סוגרים כל מקום, כאילו, הם אין דבר כזה סל קל, כאילו, גם במשחק הראשון, שהיה סקור גבוה, זה לא, זה היה מאוד קשה. המשחק היחיד שבאמת הם היו מבוטלים בו זה משחק מספר 4. ג'וש הארט, מאוד אפשר להגיד, גארד הריבאונדר הכי טוב בליגה, עושה הכל מהכל, דונטה דיווינצ'נזו, כשהוא לא קולע, אז הוא עושה את הדברים הקטנים מסביב, מנהל את המשחק שצריך, עושה את הקריאות הנכונות, נמצא תמיד בעזרה ובחיפוי הנכון, שמר את הליברטון נפלא במשחק 5, פירק אותו, כי לא הלך לו בהתקפה, אז הוא עשה את מה שהוא יודע לעשות תמיד, וזה את הדברים האפורים. דוס מקברייד, נזכר שהוא יודע לקלוע, ואחרי פלייאוף די רע מבחוץ, אז תפר את הפייסרס עם 17 נקודות, לא זוכר כמה שלשות היה לו, אבל הצ'יווה סולידי, הרטנשטיין מדהים, שואב כל דבר בצבע, עשה עבודה נהדרת על טרנר, אפילו שטרנר קצת מוציא אותו החוצה, וזה טיפה מקשה עליו, כי הוא פחות טוב בלשמור בחוץ, אבל עדיין הוא פשוט חוגג עליו בריבאונד, ומסדר לניקס עוד 20 הזדמנויות שניות, הוא והארט מסדרים איזה 20 הזדמנויות שניות לבד במשחק לניקס.
טוב, עכשיו הדברים שלא אהבנו, אני לא אהבתי, אינדיאנה, באיזשהו שלב הם התחילו פשוט לעשות דאבל טים, לא רק על ברונסון, אלא על כמעט כל מי שיכול לקלוע, וזה מאוד מטומטם, כי בעיקר ברונסון, אבל גם הארט, גם דיווינצ'נזו, זה שחקנים עם שחרור מהיר, ויכולת מסירה לא רעה. ואז מה שקורה, כשאתה שולח לכל אחד דאבל טים, הם פשוט בכמה מסירות מריצים את כל, את כל שחקני ההגנה שלך, ופתאום יש איזה מישהו שהוא לבד. ואני רבע שלישי, פעם אחר פעם, אני רואה שחקנים של הניקס, זורקים זריקות חופשיות, ואני משתגע, איך קרלייל לא עוצר את זה, לא אומר, אוקיי, טעיתי. והיכולת הזאת של מאמן שהוא לא מסוגל להגיד, טעיתי, זה משהו רע, במיוחד בפלייאוף. ההתעקשות הזאת של לא משנה מה, בכל מחיר, אני אעשי, זה יעבוד, לא, זה לא עובד. ועוד משהו שמעצבנתי, וזה התיאוריה שלי לגבי הליברטון. אנחנו יודעים, משחקני עבר שריק קרלייל הוא מאמן מאוד מאוד קונטרול פריק, דברים מתבצעים כמו שאני, הוא לא מאמן שאוהב לעשות read and react, גם אם לוקה סוג של אילצו אותו והוא לא היה מרוצה וזה הגיע לאימות שגרם לזה שהעיפו אותו מדלס, הוא לא אוהב לשחרר, הוא לא אוהב read and react, ו הקטע הזה של היה לו כנראה איזה משהו עם הליברטון, שהליברטון לא עשה מה שהוא רצה, או לא עשה כמו שצריך, ואז ברבע השני, אתה רואה אותו שהוא שכח, ושכח במרכאות, את הליברטון על הספסל, ואני אגיד, אוקיי, אתה בפיגור, הכוכב שלך, למה הוא יותר מדי דקות על הספסל? ואז כשהליברטון כן נכנס, אתה רואה את הליברטון עומד בפינה, כאילו איזה קלעי, ולא הרכז הכוכב שלך. ואני הייתי בהלם של מה לעזאזל אתה שולח את הלי ברטון להיות קלעי בפינות. עכשיו הלי ברטון נכנס כבוי וראו את זה והולך לעמוד בפינה. אתה, זה כמו שתחשוב, זה כמו שניקח את לוקה או קיירי או ברונסון ופשוט נשתמש בהם כקלעים שעומדים בפינות ומחכים. זה בבירור שימוש לא יעיל. והעובדה שהוא עשה את זה, והעובדה שהיה חשוב לו במשחק 5 לעשות סדרת חינוך לכוכב שלו, אני מנחש שזה היה סדרת חינוך, אני מקווה שאני טועה, כי אחרת זה פשוט אלוהים אדירים. אם חשבת ברצינות שהשימוש הכי נכון להליברטון זה להיות קלעי בפינה, אז אתה סתם מאמן גרוע. אם אתה רוצה לעשות לו סדרת חינוך, אתה טיפש ומאמן גרוע. אז אני לא יודע מה עדיף.
עדיף להיות רק מאמן גרוע.
כן.
כן, לא ביחסי אנוש לא טובים.
נכון.
אני נוטה להאמין לתיאוריה של הסדרת חינוך. גם אתה יודע, גם זה שהוא הגיב עם... מה אתה מתחיל עם נמברד? למה אתה כזה מתעקש איתו על ברונסון? למה אתה לא מעביר אליו מיד את ניסמית? כאילו, ראינו גם ששחקנים ארוכים עושים עליו עבודה קשה, כאילו. נעשה אפילו את סייקם, אתה יודע, לא זוכר שראיתי את זה. כאילו, למה לא בעצם?
נכון.
ראינו אוברה, כאילו, הוא אפילו באמת עושה עבודה טובה בסך הכל על ברונסון, אפילו שבסוף הוא התפוצץ גם על פילי.
כן. אז זהו, אז אני... זה אחת הסיבות שאני חושב שהניקס כן יקחו את זה. מצד שני, כן היו איזה כל מיני הפתעות, אז יכול להיות שפתאום דברים השתנו, אני לא יודע, הניקס כן הגיעו יפים, הם שיחקו בחוץ קצת פחות טוב, אולי אינדיאנה תבוא לאיזה הברקה, אולי, לא יודע, הליברטון יצא כמו, אני לא יודע מה, ויחזור למה שהיה במשחק 4, שהוא קלה 35 נקודות, וניהל משחק מצוין, ואני לא יודע, אבל אני כן חושב שאינדיאנה, שהשילוב הזה של הליברטון וקרלייל זה לא בריא לאף אחד, ואני לא אתפלא, ויותר מזה, אני מאוד מקווה שזה יקרה, שהליברטון אחרי, הליברטון בקיץ יגיד להם, תשמעו, או הוא או אני.
אני איתך. אני איתך בזה.
טוב, הולכים לסדרה האחרונה שנשארה, שזו הסדרה עם הכי הכי הרבה התאמות טקטיות מגניבות, עם שני מאמנים מאוד חכמים שעושים התאמות מאוד יפות, המון דברים מגניבים, אז בוא תתחיל בלהסביר מה ראינו.
קודם כל 3-2 כרגע לדנבר אחרי שמנסות כבר הובילו 2-0. באמת סדרה מרתקת, רואים פתאום את יוקיץ' מה שנקרא חוזר לחיים אחרי שכבר חשבו שאולי יש דרך לעצור אותו. אחת הדרכים שמלון עושה את זה זה בעיקר של לתת לו לתקוף מבחוץ את רודי גובר, מעבר לזה שמחווה כאילו אם רודי לא שומר את יוקיץ' אז כן להביא אותה את רודי בחסימות, כאילו לעשות חילופים כדי שרודי יגיע לשמור על יוקיץ' ולתקוף עם יוקיץ' דווקא מבחוץ מאזור השלוש, בין אם זה לבצע חדירות, בין אם זה להתחיל ממש סוג של פוסט-אפ כזה מהשלוש, ומה שקורה זה שיוקיץ' פשוט מצליח להביס אותו בכוח ולהגיע לצבע. ואז זה נגמר או בסל קל, או בזריקות קשות, כמו שגם ראינו במשחק 5, אבל גם היה לו את המלא פלוטרים האלה שהוא אוהב כזה מהחצי בין העונשין לרסטריקטד, וכמובן מסירות קלות שברגע שהדאבל מגיע. מהצד של מינסוטה, מה שלא ברור לי, מעבר לזה שפתאום גובר מגיע לי לשמור על יוקיץ' בחילוף, הרבה פעמים אנחנו רואים פוזיישנים שרודי מתחיל לשמור על יוקיץ', שראינו שזה עובד מעולה כשרודי מגיע לעזרה, אז לא הבנתי למה פתאום פינץ' חזר לזה בתור שרודי יהיה השומר המרכזי, גם ראינו שממש נז ריד גם כן, בגלל שהוא מאוד חזק, גם כן מצליח לשמור באחד על אחד לא רע את יוקיץ', כמובן שהוא צריך להסתמך על חיפויים. אגב, לפי הנתונים שאמרת, דווקא הוא עושה עבודה, כאילו, קשה לו לקלוע על גובר, אבל...
נכון. אבל במשחקים הראשונים, לא... במשחק האחרון הוא עשה 89 מהשדה על גובר.
כן. עוד דבר מגניב שהנאגטס עשו, זה אירון גורדון מוביל יותר את הכדור, ואז נכון. זה בעצם גם מה שגם מקשה קצת על רודי הגנתית, כי רודי לרוב כן, כשהוא לא על זה, יכול להיות שאגב זאת גם הסיבה שהוא שם את זה, עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שזאת הסיבה שהוא מנסה קצת להחזיר את... גובר לכיוון של יוקיץ' כדי כי אירון גורדון גם כן מוציא אותו הרבה מצב, הוא מוביל יותר את הכדור, ואז בעצם כאילו מישהו צריך להיות איתו, כי אתה לא יכול לחלוטין לעזוב אותו כשהוא זה שמוביל את הכדור, ואז הוא יכול גם כאילו לבצע חסימות ולנצל את מה שנקרא את הספייס שיש מהרווח.
בדיוק.
מזה שהשומר כאילו נשאר בתוך הצבע. אז זה גם כן הייתה התאמה ממש טובה. והגנתית, מה שדנבר עושים יותר, וזה משהו שאתה נוטה לדבר עליו הרבה, זה בעצם לאתגר את הקבלת החלטות של אדוארדס. במשחק שגם מי קונלי לא היה, אז ראינו את זה אתמול אפילו בצורה הרבה יותר קיצונית, קודם כל טרפים קבועים על, ושיוקיץ' עולה ממש גבוה, כאילו בחסימה אם זה השחקן שלא חוסם, ורוצים להוציא לאדוארדס הכדור מהיד. עכשיו, מעבר לזה שאתה בעצם מונע מהשחקן הכי טוב של היריבה שלך, כאילו, אתה מוציא לו את הכדור והוא לא זה שזורק, הוא גם עדיין לא יודע לעשות את המסירות האלה מספיק טוב, הוא לא מניע את הכדור בזמן לשחקן הנכון, ובעצם הענת הכדור נדפקת. זה לא נגיד כמו באמת שיש לך דאבלטים על ברונסון בניקס, ואז גם לא רק, גם ברונסון מעביר את הכדור כמו שצריך, אבל גם יש לך חבורה של קונקטורים, שכולם לא ידעו לתקוף בהכרח טוב את הסל, אבל יודעים להניע כדור בצורה טובה. במנסות הזה יותר הפוך, יש לך הרבה שחקנים שיודעים לתקוף טוב את הסל, אבל לאו דווקא להניע כדור בצורה טובה. ופה, ובדיוק בזה מי קונלי היה חסר במשחק 5. ובכללי, גם לשמור עם אהרון גורדון יותר את אנט באחד על אחד, יותר מאשר KCP, אבל זה כבר באמת מה שנקרא פוטטו פוטטו, כי ראינו שפינץ' ניסה את זה גם במשחק 2, ואנט עשה מה שבא לו, כן. כאילו במשחק הזה.
אני רוצה לחדד את מה שאמרת, אחת הקלישות שאני אומר, והיא קלישה מאוד נכונה, בעונה הסדירה אתה משחק על היתרונות שלך, בפלייאוף אתה משחק על החולשות של היריבה. וזה מה שמייקל מלון עשה. אוקיי, גובר ואדוארדס עושים לי בעיה, אוקיי, בוא נראה מה החולשות שלהם. גובר הוא ממש טוב בתור רים פרוטקטור, הוא ממש טוב בתור הלפר. בוא, כן, אז בוא ננסה לשלוף אותו משם. אדוארדס הוא אחלה שומר אונבול, אז כשיוקיץ' לא משחק, אז אירון גורדון מעביר את הכדור, ואז אדוארדס או שצריך לשמור על אירון גורדון שמאוד קשה לו, או שהוא שומר על אחד הגארדים, ואז ג'מאל מורי רץ לו על חסימות, ואדוארדס לא טוב בהגנה של אוף בול. הוא מאבד פוקוס, הוא מאבד את השחקן שלו, אז זה בדיוק הדברים האלה, וגם כמו שאמרת, אירון גורדון בדיוק מול, כשהוא מוביל כדור, זה מאלץ את גובר, שהם ניסו לעשות לו מה שהם עושים למקדניאלס, שגובר כביכול עליו, אבל בא לעזור, הוא בתנועה כל הזמן, עם הובלת כדור, עם חסימות, אז הוא לא יכול להיות עליו, לא יכול להזניח אותו, הוא כן חייב להיות על יוקיץ', יוקיץ' מוציא אותו החוצה, או מהצבע, או מיד ריינג', או אפילו לקשת השלוש, ופשוט, וככה הוא גם לא הלפר, אלא שומר ראשי, גם לא בצבע, מוציאים אותו משם, ואדוארדס בשני הצדדים, בין אם זה בצד אחד דאבל טים שמאלץ אותו להיות, לשחק התקפה יותר אוף בול, ובין אם זה בהגנה שכאמור אירון גורדון מוביל כדור, והוא צריך לרדוף אחרי מרי, אחרי חסימות ומי שזה לא היה, וכמובן שהם פשוט שוכחים את ג'יידן מקדניאלס בפינה, ומקדניאלס אולי, אולי, קולע איזה שלשה פעם ב... וההתאמות האלה, זה פשוט, זה מהדברים שאני אוהב. כאילו, אני רואה מה הם עושים, אני מבין אחר כך למה, וזה כאילו, וואו, מייקל מלון, מאמן דגול, מאמן מדהים, אני חושב שכולם ידעו את זה כבר. וכן, זה בערך מה שהם עשו שם למיניסוטה. עכשיו נראה... פלייאוף זה משחק שחמט בין מאמנים, בוא נראה מה תהיה התשובה של פינץ' במשחק הבא, אם תהיה לו תשובה.
כן.
לדעתי תהיה לו.
אז א', סתם אגב, בנוגע עוד שתי נקודות לגבי דנבר, קודם כל זה עזר גם שאיירון גורדון נראה כמו פריים ריי אלן, בשביל האחרונים, כן? אבל גם...
טוב, זה עזר שנתנו לו להיות חופשי ו...
נכון.
על הקשת.
רק ששוב, יש אחד שמנצל את זה, ויש אחד שלא מנצל את זה מהצד השני, וזה כמו שאמרת, זה ג'יידן מקדניאלס. אבל הדבר השני, וגם כן, חזרו לבסיס, אתה רואה את יוקיץ' ומרי משחקים יותר את הפיק אנד רול שלהם, מקל על יוקיץ' גם לתפוס ככה את העמדות שלו. ושוב, זה מה שיפה בדנבר, אתה רואה, אין לך מהלך אחד, יש לך מלא go-to moves, בין אם זה יוקיץ' עכשיו מתחיל לך התקפה, הוא בעצמו כאילו מתחיל חדירה מהפרימטר, בין אם זה עכשיו ה-inverted pick and roll שמרי חוסם ליוקיץ', בין אם זה יוקיץ' חוסם למרי שזה הפיק אנד רול הרגיל, אז אתה רואה הכל, אצל מינסוטה לצערי אני פחות רואה את זה, ובאמת אתה רואה שהם כבר בשני משחקים, אפילו שאין תקלה במשחק 4-44 נקודות, הם הצליחו לתקוע את ההתקפה של מינסוטה גם במשחק 4 וגם במשחק 5, ויהיה מעניין לראות מה הולכים לעשות עם קט, כי הוא קט במשחק הזה עכשיו היה יותר טוב במשחק 5, ב-3-4 הוא היה מזעזע, לא קיבל, לא זרק בכלל, עזוב, לא קלה, לא זרק כמעט, עושים איזה 7 זריקות במשחק מספר 4, אבל עכשיו כן ניסו לחפש לו קצת מסמצ'ים, קצת חסימות, ואז יתפוס פוסט על ג'מאל מארי, ואפילו לנסות ללכת על מייקל פורטר ג'וניור, אבל זה דברים שצריכים לקרות יותר, הוא לא יודע מה אפשר לעשות, אולי איזה חסימות כאילו כפולות כאלה, איזה ספיין פיק אנד רול, ואז להשאיר את קט בחוץ, ולנסות להכניס את רודי בפנים, אבל המטרה המרכזית של פינץ' זה לראות איך הוא פותר את הטרפים האלה לאדוארדס, לראות איך הוא בעצם מצליח לשחרר אותו משם, כי אם זה יסתכם בקבלת החלטות שלו בכל פוזשן, אז המצב לא יהיה טוב, ויכול להיות ששוב, שגם אולי עם קונלי אלה צידו זה גם כן יראה יותר טוב, כי משחק 4 היה מאוד קרוב לזה שמנסות היה הפכו וינצחו אותו. לא, לא היינו רחוקים משם. משחק 5 היה באמת בשליטה בקרוז קונטרול. גם כשמנסות הטיפה התקרבו, זה היה ברור שהנגץ לא ייתנו לזה לרדת מעבר ל-10.
כן. עד כאן הסדרה הזאת. עוד משהו עליה לפני שאנחנו עוברים לסדרה הבאה? אין סדרה הבאה בעצם,
יש לוטרי. יש לוטרי, לא, נראה לי דנו הרבה.
כן, אז אוקיי, אז לוטרי, אטלנטה זכתה בלוטרי בחירה ראשונה, הם כמובן כבר התחילו כל מיני חרושת שמועות של האם הם עושים טרייד, האם הם עושים טרייד על הבחירה לחיזוק, או שהם מנצלים את זה לבנייה מחדש, וושינגטון בוחרת שני, יוסטון עם הבחירה של ברוקלין בוחרת 3, סן אנטוניו 4, דטרויט שוב 5, שרלוט 6, פורטלנד 7, סן אנטוניו עם הבחירה של רפטורס 8, ממפיס 9, יוטה 10, אוקיי, וזה סוגר את העשירייה. נזכיר, דיברנו פה בפודקאסט של הדראפט, מי שפספס, לכו להזין, זה נורא מומלץ, יהיה גם עוד איזה אולי פודקאסט של מוק בשבוע הבא, שבוע שבועיים הבאים. בכל מקרה, הדראפט הקרוב הוא מאוד חלש, כן? אני יודע, כולם מדקלמים את הכן, אבל אמרו גם על דראפט איקס שהוא מאוד חלש. זה יותר חלש. בדרך כלל יש בין 0 ל-3 במקרה קיצון טיר 1, כששחקן של טיר 1 זה שחקן שחושבים שהוא יהיה פרנצ'ייז פלייר, סופרסטאר, טיר 2, שחקן שהולך להיות אולסטאר, אז הולך להיות... אז בדרך כלל גם יש כמה כאלה, גם ב-2020 היה איזה, חשבו שיהיה איזה שני טיר 2, ועוד אחד שכנראה, אדוארד, שכנראה יהיה טיר 1, אבל בסימן שאלה, כי אופי ויכולת חשיבה. וכמו שאנחנו רואים, הוא לקח לו כמה שנים, אבל הוא די שם. וכמובן, וויזמן היה מועמד לטיר 2, עכשיו הוא כנראה נחשב טיר 2 ביורוליג, שזה מראה ש... הרבה פעמים שיש יותר טעויות למעלה מאשר טעויות למטה, מאשר יש יותר אובר ואליו מאשר אנדר ואליו.
יש יותר ג'יימס וואטסמנים מאשר יאניס אנטטקומבו.
כן, וגם אם יש את היאניס אנטטקומבו או קוואי לנארד או שי גילג'וס או דווין בוקר, הם בעשירייה השנייה. זאת אומרת שיש יותר סיכוי שיהיה גניבת דראפט בעשירייה השנייה, וסיכוי גבוה שדווקא זה יהיה בסט בעשירייה הראשונה, ובגדול מה שזה אומר, שהדראפט הזה, תחשבו שמי שמועמד לבחירה ראשונה, זה בדרך כלל, הבחירה הראשונה בדראפט הזה, זה בחירה 7-8 בדראפט רגיל, בדראפט של שנה שעברה שנחשב עמוק, שחקנים שהיום מועמדים לבחירה ראשונה, לא נכנסים לעשירייה הראשונה של שנה שעברה. וזה נותן כל מיני שיקולים, כי יש את ה... בחירה הראשונה של 11 מיליון לעונה, יש את השחקנים של אחרי שקצת יהיה פחות, אבל עדיין, ונשאלת השאלה, האם קבוצות תרצו לשלם שכר של טיר 1-2 לשחקן שאולי בעתיד יהיה טיר 3, וכרגע הוא יושב על הספסל, ואני בערך משלם לו על להתאמן בג'י ליג, ואנחנו שומעים שיש כל מיני קבוצות שאכן מתכוונות לנסות לצאת ולעשות טרייד דאון, השאלה מי ירצה לעשות טרייד אפ, אני חושב שיש קבוצות שכן רוצות לעשות טרייד אפ, אבל העלות של זה תהיה יותר זולה מאשר דראפטים קודמים.
זה מה שרציתי לשאול אותך בתכלס. אנחנו מדברים באמת על דראפט חלש, ושאין אין הרבה שחקנים שהם בכלל פוטנציאל אולסטאר, גם אלכס סאר, שאומרו להיות שחקן מצוין, לא נחשב לשם יותר מדי חזק, בטח בראייה של דראפטים אחרים.
זהו, הנה, הקומפ שלו, השוואות, אלכס סאר זה בסט קייס, ג'ון קולינס או ג'רן ג'קסון, שזה לא שחקנים רעים, כן? זה לא פח אשפה.
אבל זה לא אולסטאר.
נכון, אבל זה גם לא בסט, זה גם לא... כאילו, זה הבסט קייס. כאילו, אם כל הכוכבים מסתדרים ואתה צריך את הכי אופטימי מסתדר, זה מה שיקרה. רון הולנד, התקרה שלו זה בין קריס לברט ומיקל ברידג'יס, אני שומע שבוע.
אז זאת השאלה שלי. מה עדיף לאוקס, למשל, לעשות עם בחירה כזאת? לנסות, אוקיי, בוא נפתח את השחקן הכי טוב שיכול לצאת מהדראפט הזה, או שזה כנראה באמת אלכס סאר, כי די נראה לי התחיל להיות קונצנזוס עליו, או שבאמת... כאילו נסחור אותו, השאלה היא מה ישלמו להם עליו.
אני רק רוצה לציין שאין בדיוק קונצנזוס על אלכס סאר, יש כמה סקאוטים ופרשנים שחושבים שאלכס סאר הוא טיר 2.5 של סף פלייאוף, ואז ברגע שהוא, כל השאר טיר 3 והוא אתה אומר לו אוקיי אז הוא 2.5, אז הוא כן פתאום סוג של קפיצה ו... אבל זה לא כזה קונצנזוס, זה רק כאלה שכן עוד איכשהו לארג'ים איתו. ולגבי אטלנטה, אני חושב, הם רוצים לעשות טרייד על קפלה, הם רוצים להפריד או את יאנג ודז'ונטה, ואני חושב שהם צריכים. אני הייתי מנסה להביא איזה כוכב עם שלוש הנכסים האלה, בוא נראה, אני חשבתי בטוויטר שאפשר להביא את אינגרם, מלא תקנו אותי, אולי אני באמת טועה, אולי באמת לא יכול, זה מחיר מוגזם. אבל כן אפשר להביא חיזוק כלשהו בתמורה לאחד מיאנג דז'ונטה, יחד עם קפלה והבחירה הראשונה הזאת. אפילו שזה בחירה תכלס 7-8, עם עלות של בחירה ראשונה.
כן, סקרן. לגבי, היה לנו מספיק דיונים גם בטוויטר, גם בוואטסאפ, גם באישי ש... לא מסכים איתך לגבי, זה לא כזה נורא לשלם לבחירה ראשונה 10 מיליון, גם אם היא שווה...
וואלה, אתה... זה נחמד מצדך להגיד לבעלים של שוק קטן שלא רוצה לעבור את התקרה, שאין בעיה לשלם 10 מיליון אקסטרה, עוד 10 מיליון על צרכן ש... יש כמעט קונצנזוס שהוא לא שווה את זה.
זה לא עוד 10 מיליון,
ושזה יעלה אותו מעל התקרה.
זה עוד 5 מיליון.
עוד 5 שכנראה... הוא לא, ואם הוא לא רוצה לעלות מעל התקרה כי הוא שוק קטן ולא בא לו,
אז אם הוא לא מאמין, שיעשה טרייד על הבחירה.
נכון, וכמו שאנחנו רואים, יוסטון וממפיס רוצות לעשות טרייד דאון, ויש כנראה עוד קבוצות שפחות יצאו השמועות לגביהן שגם הן רוצות לעשות טרייד דאון. וכמו שאנחנו, השאלה מי רוצה לעשות טרייד דאון.
בדיוק.
היה בנוסף גם קומביין, כל מיני שחקנים, קודי וויליאם, סך של ג'יילן, עם נתונים מאוד יפים, כמעט כמו של אח שלו, יש מצב שזה משדרג אותו, עוד קצת, מלבד היחוס המשפחתי, זק אידי נראה מפלצת, הסנטר של דיוק, דונובן קלינגן, נראה, לא, זה לא, הוא לא של דיוק, סליחה, הוא של קנטק, נראה מצוין, סטפן קאסל בסקרימיצ'יז, נראה, הגנה מגניבה, וכמובן כולם מדברים על ברוני, שכמו שאמרנו בפתיחה, הוא החליט שהוא לא רוצה לשחק עם אבא שלו, כל אחד שיקח את זה, האם הוא רוצה לשם שינוי לצאת מהצל של אבא שלו, או שזה איזה תרגיל מחוכם, כל אחד זה יכול להיות באותה מידה.
קלה קצת כמה שלושות רצופות בקומביין, לא?
קלה כמה שלושות ויצא, אמנם למרות מידות קטנות של 6-1, שזה 1.85 מטר, ודי רזה, הוא הראה אתלטיות, הוא גם בוורטיקליטי עשה איזה קפיצה של 40 אינץ', שזה מרשים, אז קפיצה של מטר מהמקום, זה לא רע.
אחלה גנים יש לו.
כן, מי שרוצה את הגנים של לברון שיחכה לבן השני שלו, שעושה רושם שקיבל גם את הגובה, גם את הכישרון, גם את היכולות, הרבה יותר. ברייס ג'ונסון כרגע בן 16, 1.98 מטר, הוא נראה יותר הבן שקיבל את הגנים הטובים של אבא. ברוני, לא יודע, אולי הוא יהיה... הוא היה שחקן ספסל במכללות, אבל חלק מזה זה גם כי הוא התאושש מהאירוע לב. בואו נראה באמת מה יהיה איתו. אולי כן, אולי לא, אולי בחר, אולי זה כן תרגיל של הלקרס. ואולי יבוא לליגה הישראלית.
אני לא דואג לו, הוא סביב מכונת יחץ משומנת, אני בטוח כן. שהוא גם יודע להגיד את הדברים הנכונים, הוא יודע מה לא להגיד, ואתה יודע, אני בטוח שהם עובדים איתו שמאחורי הקלעים, איך לנסות לנווט את הספינה הזאת כדי שהוא יגיע ללייקרס בסוף, כי אני לא רואה את לברון הולך לעזוב את הלייקרס, הוא יסיים שם את הקריירה שלו.
כן, טוב, שאלות גולשים, עמית זה רך, האם מנסות צריכה לחשוב על טרייד בשביל טאונס?
על פניו כן, אולי לספק דברים אחרים שאין להם, כי נאז ריד יכול לספק דברים דומים במחיר מה שנקרא נמוך יותר. אבל אני חושב שכישרון של טאונס בתור אחד הגבוהים ההתקפים הטובים אי פעם, ובטח אחד הקלעים הטובים אי פעם, הוא כזה ששווה לא לוותר עליו, בטח אם אתה באמת מנסה לבנות איזה קונטנדרית רצינית.
נכון. אני הייתי בעד טרייד כזה אם טאונס היה עם אגו והיה מתעקש שהוא הכוכב הראשי. חלק מזה שהוא לא ווינר זה שאין לו בעיה שמישהו אחר ייקח את ההובלה וההנהגה, וברגע שהיה העברת שרביט לאדוארדס והוא בסדר עם זה, אין שום סיבה לעשות עליו טרייד לדעתי.
הוא חייב אבל שיפעילו אותו, אסור לו להיות אנמי כמו במשחק 4 ו3 בעצם גם, כאילו זה לא... שחקן ברמה שלו לא יכול להגיע למצב הזה. אגב, למי שמעניין אותו, יש כתבה מעולה של זק לא מלפני שבוע לדעתי, שבעצם מדברת על האיכויות של טאונס, ועל היכולת שלו באמת גם לתפקד כסוג של רול פלייר, אבל גם באמת להיכנס לתפקיד הזה של הכוכב שיודע להשתלט על משחקים.
כן, טוב, עוד שאלה של עמית זרח, האם זה עדיף לסלטיקס שהדרך שלהם לגמר קלה משמעותית למי שתבוא מהמערב?
זה מה ש... דנו בו בהתחלה, כן. זה בדיוק הייתה התהייה שלי. וואלה, אני לא יודע, כי אני חשבתי את שני הדברים, אני מודה שמצד אחד אני באמת מאמין שזה יעשה להם טוב, כאילו באיזשהו מקום גם לתת לכל השחקנים שלהם שנשחקו, המנוחה, בגלל הפורזינגיס שלא ידוע בבריאותו, מה שנקרא, מלשון המעטה, ומצד שני, זה משהו בהם מנומנה מדי, כל קבוצה אחרת, הייתי אומר, כן, ברור שזה עדיף, המנוחה הזאת. אבל משהו בהם חסר לי, אני לא יודע להסביר את זה, זה נופל פה לקלישאות של קילר אינסטינקט, של מוטיבציה, של מנטליות, אבל כנראה שזה באמת זה. לא יודע איך קבוצה מנצחת 4-1 בשני סיבובים ואני לא מתרשם.
כן, דיברנו על זה. מור שרון שואל מי פרשן ה-NBA הכי טוב בארץ ובארצות, ואותו שאלה בארצות הברית.
אני יש לי אלוהים אחד וזה זק לאוף.
כן. לא, זה שכל מיני יש את בארצות הברית סט פרטנר, מייקל פינה שאני מאוד אוהב אותו,
תום הרבסטרו אני אוהב גם,
כן, הם די מצוינים. בן גוליבר עם שבמיוחד בפודקאסט שלו עם אנדרו שרפ,
אגב כמובן גם הדנקר ספורט של סטיב ג'ונס ג'וניור וניקאיס דנקן מנצחים את המשחק ברמות הכי גבוהות שיש,
קווין אוקונר.
כן, לא חסר.
כן.
ואצלנו בביצה נשלח אותו לקולגה שלנו, לערן סורוקה כמובן.
כן. הוא עוד יחשוב שאתה מתייחס לעצמך כקולגה כאל פרשן NBA, ולא נגיד לא, שאתה לא. עובד איתנו בחברה.
נכון.
כן. אז רק להדגיש, אז ערן סורוקה, גם כן, אני לא רוצה לריב עם, אני בטוח הריב עם אנשים, אבל נגיד דידו גור, ירון טלפז, מהראשונים שבולטים לי, גבריאל היידו, יש עוד כמה.
אני גדלתי על שידורים באמת של אופר שלח, סימי ריגר ויבון טלפז, וזה שידורים באמת הכי מענים שיש, הכי מענים שיש.
טוב, אלכס שפירה שואל שאלה כלכלית, האם יש תמריץ כלכלי לבעלי הקבוצות לנצח? למשל עבור מייקל ג'ורדן, שרלוט הייתה קבוצה כושלת כל השנים שהוא ניהל אותה, והוא עדיין הרוויח. אז למה מבחינתם להשקיע כסף, לשלם עשמות מותרות, ולרצות לנצח? א',
תן להם את הרצת קבוצות פלי אוף.
כן.
תספר להם.
זהו, אני בדיוק באתי, רק תן לי לדבר. זהו. שרלוט לא חושב שהיא נכנסה יותר מדי למס מותרות. קבוצות שוק קטן לרוב נשארות מתחת למס. היה לפני כמה שנים כתבה של הרווח הכלכלי ממשחק בית בפלייאוף, שקבוצות שוק קטן, אורלנדו, אטלנטה, דברים כאלה, יכולות להרוויח, כאילו מרוויחות לפחות מיליון דולר ממשחק פלייאוף אחד, רק מזה שאירחת סדרת פלייאוף. אז יש קבוצות שנשארות מתחת לתקרה, מסתפקות בלהגיע לפלייאוף, כל מגיעות לפלייאוף, עושות איזה כמה משחקים, מרוויחות קצת כסף, אקסטרה כסף, כל מיני קבוצות שמתפרעות משלמות את המס, והמס הזה, מי שלא זוכר, מתפזר בין הקבוצות שמתחת לתקרה, אז הן מקבלות אקסטרה כסף, רווח, וזה הצדקה הכלכלית שלהם, שבניגוד למה, שבערך למה ששאלת, זה יותר הצדקה כלכלית להישאר בינוניות, ולא להתפרע ולהיות ממש טובות. אני חושב שיחד עם הסופרטאקס, הליגה קצת ניסתה להחזיר קבוצות לבינוניות, כדי שקבוצות שוק קטן שמנסות להיות מתחת לתקרה, גם יוכלו לבנות איזה משהו תחרותי. זה אגב אחת הסיבות שאני חושב שאטלנטה נגיד יוותרו על הבחירה, כי הם הקבוצות שנשארות, שמקפידות להישאר מתחת לתקרה, וכן מסתפקות בלהגיע לפלייאוף וזהו. אני לא רואה אותם משלמים 11 מיליון על בחירה הראשונה, שהיא לא שווה את זה. הם כנראה יפרידו כוחות ונסו לפרוט שחקנים. אנחנו ראינו ששנה שעברה הם די נתנו את ג'ון קולינס בחינם, רק כדי שירד להם מהפיירול, והם ירדו מתחת לתקרה. וזה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה. קבוצות אחרות כנל. אז זה גם כן אגב משהו שישפיע על הדראפט, באמת קבוצות שטריידים.
חשוב לזכור גם שהליגה די בסיס לה, גם מבחינת אחוז הצפייה, נתוני צפייה, רייטינג, וזה רק הולך וגדל, וקבוצות בעצם לא צריכות לעשות יותר מדי בשביל באמת להתחזק, הן רוכבות על הגל של הקבוצות המצליחות, חלק מההסכם הקולקטיבי, ואז הן גם מרוויחות מאחוז השידור האלה. והקבוצה של הקבוצות עולה.
כן, והמס שכל מיני גולדן סטייט וניקס משלמות, ובקרוב בוסטון ואחרות, ואז הן מסתפקות בלהגיע למשחק שלה, כן, לסדרה, אולי אפילו סיבוב שני לפלי אוף, וזהו, סוגר להם פינה לבעלים.
בקיצור, חיזקנו לו את הטענה.
כן. למי שתוהה, אם אני זוכר נכון לפני כמה שנים, כמובן הקבוצה שהכי מרוויחה מ... משחקי פלייאוף זה הלייקרס, אם אני חושב, יכול להיות שאני טועה, משהו כמו רווח של 5 מיליון למשחק בית בפלייאוף. עכשיו תחשבו כמה משחקים, כמה כסף הם הפסידו על השנה. טוב. עדן יבין, האם דנבר מצא את הספסל שלה סוף סוף בפלייאוף הזה, אחרי שאיבדה את בראון וג'ף גרין, את בראון. וג'ף גרין משנה שעברה, נראה שאין להם כלום לעלות מהספסל, במשחקים האחרונים, הספסל מפציץ. צריך את זה.
קודם כל, אני ממש כיף לראות את ג'סטין הולידי נראה ככה, אני ממש האמנתי בו כהחתמה, כאילו באוף סיזן, והוא לא קיבל כמעט דקות כל העונה. מפתיע אותי שדווקא פייטון ווטסון לא חלק מהרוטציה, חשבתי שהוא יהיה כן יותר משמעותי, הוא נתן עונה רגילה סך הכל, לא רע בכלל. קריסטיאן בראון היה ברור שהוא יהיה און אוף כזה, שיהיה לו את הרגעים שלו, והוא עשה עוד התקדמות, עוד שנה בליגה, גם שנה שעברה הוא היה לא רע, והשנה הוא אפילו יותר טוב, ורג'י ג'קסון גם בעונה הסדירה, הוא כן נכנס לתפקיד יותר משמעותי, וכן אנחנו רואים את הדבר הזה נותן דיווידנדים בפלי אוף. אני לא חושב שהספסל שלהם פחות טוב, אולי אפילו טיפה יותר. ברוס בראון זו עבדה, אבל אנחנו רואים גם איך ברוס בראון נראה מחוץ לדנבר, אז צריך לזכור, למרות שאני מת על מה שבראון נותן, וזה הרבה המערכת גם.
כן, וקריסטיאן בראון שקצת נפלט לך, הוא נותן אחלה תפוקה בהגנה, הוא מהשחקנים האלה שנשארו כמה שנים במכללות, אז בגלל שהיה כמה שנים ירד, הוא גם נמוך, גם היה כמה שנים, נבחר מאוחר, הגיע לדנבר, פתאום התגלה שהוא שחקן מסוין, אותו דפוס כמו פרד ון וליט וג'לן ברנסון. דנבר מאוד ישמחו שהוא ילך במסלול שלהם באמת.
אגב, שנה הבאה צפו גם לג'וליאן סטרוטינר, שהיה לא רע בכלל השנה, ואז הוא נפצע וחזר רק לקראת סוף העונה, וכבר לא היה רלוונטי לרוטציה של הנגץ, אבל הוא נראה כמו שומר לא רע בכלל, ואחלה של ספק נקודות שיכול לייצר לעצמו.
אוקיי, הנה, ברק מונק שואל למה בעצם ההגנה של מינסוטה כבר לא אפקטיבית מול דנבר, אני חושב שהסברנו בפרוטות. ושתיים, אם הייתם מחליטים, הייתם אולי מושיבים את לוק המשחק אחד בחוץ, כדי שיבריא ויהיה 100%. האם אותו 100% דלס יכולה להרגיש ביטחון שעוברת את אוקלאומה סיטי?
קודם כל, גם על זה דיברנו, כן, הוא כאילו איתו 100%, הוא בוודאות, זה גם כבר היה נגמר כנראה, והוא לא מחטיא שתי עונשין, למרות שאולי זה לא קשור, אבל אני חושב שכן. ובית, אני לא חושב שאני יכול להוריד את לוקה, כאילו זה בעייתי מדי, אבל עוד משהו שציינתי במהלך הפרק הזה, שלוקה, אני חושב שהוא אחד השחקנים שהכי יודעים לנוח על המגרש. משהו שהוא, כאילו כמו שלברון יודע, לעשות הוויסות הזה גם בזמן שמשחק, אני חושב שלוקה מאוד טוב בזה. זה הרבה מעבר לזה שהוא פצוע, הוא היה צריך, מה שנקרא, להוריד הילוך, כדי שהוא יוכל לתת מעצמו כאילו בהמשך, וסבבה, אז במשחק 4, הוא לא הצליח לעלות ההילוך הזה, אבל הנה, משחק 5, הוא היה נהדר כל המשחק.
כן, אוקיי, טיים קיסוס, מה עשו מנסוטה בששת המשחקים הראשונים בפלייאוף שהם לא עשויים בשלושת האחרונים, גם כן זה יותר מה שדנבר עשתה למנסוטה והלצה אותה לצאת מהאזורים הנוחים והיעילים שלה ליכולות הפחות יעילות ונוחות, יותר קרדיט למייקל מלון מאשר למה שמנסוטה לא עושה. ושלומו גטניו, מקווה שאני לא הורס לו את השם, בלי קשר לאם דנבר תיקח חליפות או לא, איזה שינוי כדאי לה לבצע בסגל לקראת העונה הבאה? הם נכנסו עם ספסל שהוא בגדר אימור, שקשל, הנה ענית על זה לדעתי, ושלוש בחירות, דראפט האחרון לא פקטור בכלל, האם יש מקום לבצע טרייד על שחקן משמעותי אצלה? למשל, מייקל פורטר ג'וניור.
מה, זה כאילו בדנבר זה שלם שגדול מסך חלקים שלו, אז תמיד דניין אותי נגיד... איך הקבוצה הזאת עם עוד איזה אול-סטאר, נגיד אפילו במקום ג'מל מרי יכלה להיראות. אבל להגיד לך שהייתי מפרק קבוצה אלופה, וקבוצה שנראה שהיא בדרך לעוד גמר, וואלה לא, וזה גם הטרייד-אוף של קבוצות שהן, במקרה הזה זה לא בדיוק טופ-הבי, אבל אתה אין לך יותר מדי תמרון לספסל, כשיש לך כזאת חמישייה. אתה לא יכול להיות מושלם בכל מקום. ודווקא הנאגטס הם הכי קרובים לזה. דווקא בגלל הכימיה הזאת שיש להם בקבוצה, בגלל היכולת שלהם לעבוד ביחד, וגם באמת שהם פשוט מאוד מותאמים ליוקיץ', לא יודע אם הייתי מנסה להרוס את הדבר הזה. אלא אם כן, אתה אומר שאני יכול להחליף את כל הספסל, ואת שחקן אחד ממש טוב. אנחנו מדברים פה על לוותר על פורטר ג'וניור, או על אהרון גורדון, או על ג'מל מרי, אז אני חושב שהייתי...
אם זה לא שבור, אל תתקן.
בדיוק, אני חושב שלא הייתי מנסה.
טוב, משהו שלא דיברנו עליו, שרצית לדבר עליו?
אני חושב שדיברנו על הכל, רק שהמשיך
להיות לנו פרק. איפה מוצאים אותך?
בטוויטר, שפיגלר אחד, ב-NBA All Around ובכדור הכתום.
אוקיי, תודה שהתארחת, תודה לכם שהזנתם, ויאללה, ביי.